שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל לשד הראל. היום בתוכנית ננסה קצת להבין מה קורה עם המזג האוויר. אם מסתכלים על השנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים שהכל מחריף, הכל רועד, הכל רוקד לנו מתחת לידיים, מתחת לרגליים וסביבנו בכלל. סופות, רעידות, אדמה, הוריקנים, אלף ואחד פרטים. ונראה שהדברים שאנחנו נמצאים בעיצומו של איזשהו גל. ננסה להבין האם זה משהו זמני, חולף, או שיש כאן איזושהי מגמה שבה אנחנו צריכים ללמוד משהו. ודרכנו אל חיים חדשים. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון, במה שונה הגל הזה. בבקשה.
בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם שהיו בו עידן של קור, עידן של חום, היו בו הרבה מאוד תהליכים אקלימיים, היו תקופות טקטוניות הרבה יותר פעילות מאשר התקופה שבה אנחנו חיים כיום. האם באמת אנחנו נמצאים בעוד איזשהו גל של עולה ויורד, של איזשהם שינויים אקלימיים בעולם, או שבאמת קורה כאן איזשהו משהו יוצא דופן?
יוצא דופן. קורה. למה? כי הטבע עכשיו יוצא מהאיזון, מפני שבני אדם לא יכולים לאזן אותו. תמיד הטבע היה דוחף אותנו להתפתחות, והיה מגלה כל מיני כוחות, חום, קור, רעידות אדמה, שם מגיפות למיניהם, כדי לנענע את בני אדם, לגרום להם להתפתחות, כי בני אדם מתחילים לזוז רק כשרע להם. כי אנחנו אגואיסטים, ואנחנו לא עושים שום תנועה, אלא כדי להטיף לעצמנו. אז מה שהטבע עושה כדי לפתח אותנו, הוא חייב להביא לנו צרות. ואז אנחנו מתחילים לפתח מדע, כלכלה, כל מיני, לעשות כל מיני חשבונות, לבדוק את עצמנו, לבדוק את הטבע הסובב, איך לבנות את החיים שלנו יותר טובים, יותר בטוחים וכן הלאה. זה הכל בגלל שמגיעות לנו צרות. אבל, אפילו שאנחנו כאלו נבונים וחכמים וכל כך מפותחים, הטבע דורש מאיתנו יותר. דורש מאיתנו שאנחנו נהיה קשורים בינינו במערכת כללית, בהשלמה הדדית, במערכת טובה. וכאן ישנה הבעיה שאנחנו לא מסוגלים את זה לבצע, מפני שאנחנו לפי מבנה שלנו נשארים אותם החיות. זאת אומרת, אני ביסוד שלי נשאר בדרגת חי. וכל מה שאני פיתחתי במשך אלפי שנות ההתפתחות, בכל מיני חברות שעל פני כדור הארץ, אני פיתחתי את היכולת לנצל את כל הסביבה, כמו חיות בדרגת החי.
וכנראה שהיום זה כבר לא מספיק, והטבע דורש מאיתנו דברים נוספים, שנתקדם, שנתפתח כבני אדם, כמין אנושי, אל מחוזות חדשים. בואו נראה את הקטע הבא.
אני רוצה לחזור שנייה לשאלה, מה שונה למשל רעידת אדמה, או התפרצות, או איזושהי סופה גדולה, שקיימת היום בתקופה שלנו, לעומת אותה סופה, או אותה התפרצות געשית, שהייתה לפני 1,000 שנה. 200 שנה, לא משנה. האם משהו שונה כאן?
כן, סיבה.
מה הייתה הסיבה אז ומה הסיבה היום?
הסיבה הייתה כדי לקדם אותנו וכל כללות הטבע לאיזון, וזה מגיע מכוח הטבע עצמו. עכשיו זה מגיע מהרשלנות שלנו.
זאת אומרת שזה כבר לא התפתחות טבעית של הטבע, אלא זה כבר נזק שהאדם יוצר? זה
ההבדל? שאדם במקום לגרום לחיבור בין כל חלקי הטבע על ידו, הוא גורם לפירוט.
אני רוצה להבין שנייה, בהתחלה הטבע בעצמו יצר כל מיני לחצים,
כן.
כדי לפתח את הטבע, את החי, את הצומח, את הבן אדם, לרמה מסוימת.
כן.
הגענו לאותה רמת התפתחות,
כן.
ומאותה רמת
ונכנסנו
התפתחות...
ונכנסנו למה שנקרא אנושות האינטגרלית. כפר קטן, שכולנו קשורים זה לזה.
כשכאן האחריות לשמור על אותו איזון של הטבע, היא כבר עלינו, על
כן. בדיוק.
זאת אומרת שהאדם כן מנסה לפתור את אותו חוסר איזון, כל פעם בכלים טכנולוגיים יותר ויותר ויותר מתקדמים. נו. לבנות בניינים שיכולים לעמוד בפני רעידות אדמה, לשנות את האקלים ולשנות את... מה דעתך על כל, על כל התופעה הזאת? איך אתה מסתכל על הדברים האלה?
ודאי שאנחנו צריכים לשלם על החוסר התגובה שלנו הנכונה, בכל מיני כאלה דברים גם כן. לבנות נכון ו... להשתדל להגן על עצמנו מול כוחות הטבע, מכות הטבע. אבל זה לא יעזור לנו. זה לא יעזור לנו, כי אנחנו מזמינים אותם על ידי התנהגות שלנו. אנחנו צריכים להבין שבכל זאת, מחשבות האדם, רצונות האדם, זה שכבה העליונה ביותר בכוחות היקום, ולכן דווקא על ידי המחשבות, הרצונות, כוונות, שם אנחנו עושים נזק העיקרי למערכת הטבע.
אני רוצה להבין את המשפט הזה. המחשבות של האדם, הרצונות והכוונות שלו, זו השכבה העליונה ביותר בכוחות היקום, ודווקא ממנה אנחנו מייצרים את כל הנזקים בטבע.
כן.
העניין הזה של החוסר יכולת היום של המין האנושי לאזן את חוסר האיזון שמתגלה בטבע בדמות כל האסונות האקולוגיים האלה, בלב העניין, בנקודה הפנימית ביותר שלו, נמצאים היחסים בין אנשים, לפי כן, התפיסת העולם כן. של
לא חן. יעזור לנו נגיד להתחיל עכשיו לחקור המחשבות בין בני אדם על ידי איזה היפנוזות או עוד כל מיני כאלה טכניקות, לא.
מה כן?
כן, רק דבר אחד, אנחנו, כוח השלילי שבטבע, שפועלים רק לפי הכוח הקבלה, אנחנו צריכים לאזן את עצמנו על ידי כוח ההשפעה.
מה זה כוח ההשפעה וכוח הקבלה? כוח
ההשפעה זה נתינה וכוח הקבלה זה קבלה.
זאת אומרת, זאת היא הנקודה המרכזית שמייצרת את חוסר האיזון בינינו, והחוסר האיזון בכלל בכל מערכת הטבע, שאנחנו בני אדם ביחסים בינינו, מרוכזים רק בלקבל מהסובבים אותי את כל מה שאני צריך כדי קיומי, ואני לא משחרר, לא נותן. ואז כשכל אחד מושך הכל רק לעצמו, וחושב רק על האינטרס שלו, אנחנו נכנסים להתנגשויות, להתקוטטויות, וכל המערכת יוצאת מאיזון, בגללנו. כך מסבירה חוכמת הקבלה, בואו נלך לקטע הבא, מערכת ההת, בבקשה.
נגיד שנצליח בזה קצת, לא הרבה, נתחיל להתקדם בנתיב הזה של ההתפתחות.
כן.
זה כאילו עתיד המין האנושי, עתיד ההתפתחות המין האנושי לפי תפיסת העולם שלך.
כן.
נגיד שנתקדם בו. עוד לא קיבלתי תשובה איך זה ירגיע את ההוריקנים ואת רעידות האדמה.
כי אנחנו כולנו שייכים לאותה המערכת.
כולנו זה מי?
כולנו, דומם, צומח, חי ובני אדם.
אוקיי, אז איך הים ליד מיאמי יודע שהאנשים... על חוף הים התחילו להתייחס יותר יפה אחד לשני והוא נרגע.
הכוחות שמפעילים את ההוריקנים זה גם כן אותם הכוחות שנפעלים על ידי השכל שלנו, על ידי הרגש שלנו. רק הרגש ושכל שלנו נמצאים בדרגה יותר גבוהה מכוחות שהוריקנים נפעלים. רק ההוריקן זה גיבור בכמות ואנחנו גיבור באיכות.
אני רוצה שתסביר לי קצת את הנקודה האחרונה.
אם אנחנו, בדרגת בני אדם, משנים יחס בינינו ב-10 גרם יותר קרוב אחד לשני,
כן.
אנחנו בזה גורמים בדרגה תחתונה מאיתנו, שזה נגיד הוריקן,
כן.
שהוא יהיה לא ב-10 גרם אחד יותר טוב לשני, אלא הוא יהיה ב-10 מיליארד גרם יותר טוב לאחרים.
זאת אומרת, לא יזיק לנו.
זה לא שיהיה, לא, ודאי שלא יזיק.
איך זה עובד?
זה
איך
עובד?
הקשר בין הרמות האלה עובד?
זה מערכת אחת, זה לא ככה. זה 1, 2, 3, 4. ואנחנו שנמצאים בדרגה האנושית, אנחנו נמצאים בדרגת איכות, וההוריקן נמצא בדרגת הדומם, בדרגת הכמות. הוא גיבור בכמות, אנחנו גיבור באיכות. לכן המחשבה שלנו היא יכולה להפעיל את ההוריקנים. או לרעה או לטובה. בינתיים מפעילה אותם לרעה.
אם היו עומדים 100,000 איש על חוף הים, התקרב הוריקן, הם היו יכולים לעצור אותו בכוח המחשבה? זה מה שאתה אומר לי?
לא.
אז מה כן?
קודם כל לא צריכים שזה לעמוד על חוף הים.
או סתם, במקום אחר.
אפשר לשבת בבית קפה.
אוקיי, אני בעד. כן.
אלה. מה כאן העניין?
מה?
הם צריכים לגרום לאיחוד ביניהם, לחיבור ביניהם. הם צריכים לאזן כוחות הרעים שיש ביניהם בכוחות הטוב. ואז, בכל הדרגות תחתיהם, בדרגת הדומם וצומח וחי, גם כן הם יגרמו לאיזון.
זאת אומרת, האויב, במרכאות, זה לא הים שעומד להתרומם עלינו, או האדמה שמתחילה לרעוד, או ההרגעה שמתפרט. זה לא האויב שכלפיו צריכים להפעיל את כוח המחשבה שלנו ולהתגונן.
לא, לא.
אז מי הוא כן?
אני.
כלומר?
שהיחס שלי לאחרים הוא לא בסדר. עד כמה שזה נראה פנטסטי, לא מציאותי, רחוק מהמדע, אבל דווקא זה ככה פועל.
זה מדהים הנקודה הזאת. אין אויבים שבאים אלינו איתני הטבע, או אפילו כל גורם חיצון אחר. האויב הוא יושב בתוכי בעצם. האויב שלי זה אני, הטבע האנוכי שלי, האגו שלי שמסובב אותי תמיד לסובב הכל ככה. בואו נראה משהו שמחכה לנו קדימה בהתפתחות שלנו כבני אדם, לאיזה רמה אנחנו צריכים להגיע. בבקשה. בשלב הבא באבולוציה שלנו כבני אדם. אמרת שמשחר ההיסטוריה הטבע מקדם אותנו. נגיד נלך עכשיו למצב של היום פלוס אחד. איך נראה הבן אדם היותר מפותח, היותר מתקדם? איזה רצונות יש לו, איזה מחשבות, איזה כוונות יש לו לאדם המפותח שצריך להיוולד מאיתנו?
אני לא יודע, מחשבות, רצונות, כוונות, לא אכפת לי. אני יודע רק דבר אחד. הוא ירחוש את החוכמה, איך להיות עם האחרים, באיזון היפה. לא הוא למעלה מהם, לא הם למעלה ממנו, אלא כולם פועלים כחברים. מחוברים יפה וטוב. ועל ידי זה, כל הטבע נכנסת לאיזון, והיא נקראת גן עדן.
גן עדן?
כן. מה יש?
כן. לא, אני בעד. איך יהיו החיים בגן עדן?
חיים בגן עדן, הכל מאוזן, הכל יפה.
כשאדם קם בבוקר, למה הוא דואג?
עולם כמנהגו נוהג, כתוב. הוא כרגיל, אבל הוא דואג לאיזון בינו לכל הטבע, כולל אנושות.
החיים טובים יותר? זה נשמע קצת...
לא, 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 אל תדאג. זה יהיה לך אקשן.
שעמם כזה.
יהיה לך אקשן מדברים הטובים.
מה זה אקשן במילה אחת? מה זה אקשן מדברים טובים? איזה אקשן יש לבן אדם בחיים? איזה ריגושים, נגיד, שאנחנו לא מכירים היום?
מרגשים אותך מזה שמתייחסים אליך טוב.
מרגשים אותך מזה שמתייחסים אליך טוב. חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. כל טוב, להתראות.